טוב, אנחנו בנתיב העבודה, פרק י"ג, הגענו לעמוד קי"ט, תחילת העמוד בסייעתא דשמיא גדולה, הגענו לפסקה במהר"ל שבדיוק שייך לשבוע הזה, הפסקה שבו המהר"ל, שבה המהר"ל עוסק בברכת הלבנה. ובפרק היו בודקין במסכת סנהדרין. אמר רב אחא בר חנינא, אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. איך לומדים את זה? כתיב אחא החודש הזה לכם, ראש חודשים. וכתיב הטעם, זה אלי ואן והוא. זה, החודש הזה וזה. כאילו, יש פה גזירה שווה, כן, של המילה זה. וכמו ששמע בני ישראל, כשעברו את הים, ראו פני שכינה, לכן אמרו, זה אלי ואנווהו, הראו באצבע את השכינה, כך מי שמברך על החודש בזמנו, זה נקרא שהוא מקבל פני שכינה. תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהן שבשמיים כל חודש וחודש, דיים. אמר אביי, אילכך, כיוון שברכת החודש היא כל כך חשובה, נמרנהו מעומד. ראוי להגיד את הברכה הזאת בעמידה. כן, כי מקבלים פני שכינה, אז ודאי צריך להיות בעמידה. מרימר ומר זוטרה, מקטפי הדדי ומברכי. מרימר ומר זוטרה היו נשענים זה על זה, כתף אל כתף, והיו מברכים. כלומר, כדי להראות את חשיבות הדבר והשמחה שבדבר הזה, היו עושים את זה ביחד. אמר לרבחה, לרבשי, במערבה, בארץ ישראל, איך מברכים? ברוך מחדש חודשים. וככה מרווחה לרבשי שבארץ ישראל נוהגים לברך. אמר לי, היי נש עדידה, ננה מי מברכה. אמר לו, מה אתה מחדש? כולם יודעים את זה, זה ברכה שכולם יודעים, אפילו נשים יודעות את זה. אלא כרב יהודה. דאמר רב יהודה, לא, הברכה צריכה להיות ככה. דאמר רב יהודה, ברוך אתה השם, אשר במאמרו, ברא שחקים, וכו' וכו'. כל ברכת הלבנה, לא רק ברוך אתה השם מחדש חודשים, אלא צריך להגיד כל הנוסח של ברכת הלבנה. עד כאן דברי הגמרא. כן.
למה כתוב פה, זכו ישראל להקביל פני משה, שם
כל חודש חודש? דיים. מה
זאת אומרת? זאת אומרת, בזה כבר עשו דבר גדול. כמו שאנחנו אומרים, אילו הוציאה אתנו הקדוש ברוך הוא מצרים, ולא נתן לנו, לא העביר לנו את הים, דיינו. מה זה דיינו? לא שהיינו רוצים להישאר במדבר. אלא דיינו בא להגיד כמה כל דבר כשלעצמו הוא חשוב מאוד. הוא שווה שבח לשם בפני עצמו. אתה מבין? זה ה-15 דיינו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. זה לא הכוונה. פעם ראיתי שמישהו ככה פירש. אילו העביר אותנו הקדוש ברוך הוא את המדבר ולא הכניס אותנו לארץ ישראל דיינו. משמע שלא חייבים להיכנס לארץ ישראל. כן, ככה הוא דייק. אבל זה לא הפשט. הפשט של דיינו זה שכל הרשימה הזאת, 15 דברים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו טובות כאלה, הוציא אותנו מצרים, העביר אותנו את הים, הביא אותנו להר סיני. מה תגיד למשל? אילו העביר אותנו הקדוש ברוך הוא בהר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. ככה כתוב. אז מה תגיד? אתה רואה? אז אפשר גם בלי מתן תורה. לא! הכוונה היא, עצם העובדה שקיבלנו הזמנה אלוקית להתייצב בהר סיני להיפגש עמו, כבר שגובים לך פגישה עם הקדוש ברוך הוא, אשרינו מה טוב חלקנו. כמובן, המטרה של הפגישה זה שנקבל תורה, אבל המטרה היא להבליט את הערך של כל אחד ואחד מן הדברים הנפלאים האלה שקרה לנו. אז אותו דבר, דיים הכוונה שאם היינו זוכים לקבל פני שכינה פעם בחודש, נו, מה אתה רוצה? זה כבר... פעם בחודש אתה מקבל פני שכינה. דיים, הכוונה זה דבר עצום. לא, אנחנו נסתפק בזה, אלא הכוונה שזה דבר כבר עצום. הברכת הלבנה, שזה נראה דבר אולי לא חשוב, מסתבר שזה דבר חשוב מאוד. ואת הסוד הזה, עכשיו המהר"ל רוצה להסביר לנו, מה יש בברכת הלבנה, בקידוש הלבנה? מה יש שם? מה קרה? יהודים עומדים, רואים את הירח מתחדש, כקבלת פני שכינה. וזה קורה לנו פעם בחודש. כבר על זה ראוי להודות, לשבח, לפאר, ליוצרינו, בורינו, שאנחנו זוכים לקבל פני שכינה פעם בחודש. פילי פלאים. דע. כי דבר זה, מה שאמרו כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה, הוא עניין עמוק מאוד. כי יש לך לדעת כי הירח הוא בפרט קרוב אל האדם, כאשר ידוע כי הירח בגלגל התחתון. מה הכוונה? מכל גרמי השמיים, הגלגל שהכי קרוב לכדור הארץ, זה הירח. זה הכוכב, שהוא הכי קרוב אלינו. כלומר, יש שייכות מכל מה שיש בקוסמוס, במרחב האינסופי של החלל, הדבר שהכי קרוב אלינו, שיש לנו שייכות, ובאמת זה המקום היחיד שעד היום, האדם הצליח לנחות עליו. זה לא במקרה. זה המקום היחיד. זאת אומרת, יש איזו שייכות. זה לא סתם. שאדם הצליח להגיע עד לשם, לנחות וגם לחזור לארץ. זאת אומרת, יש שייכות. יש איזו קרבה מיוחדת בין הכוכב הזה לבין האדם. ומפני כך, יימצא בירח מה שלא יימצא בשאר הכוכבים, שהוא מתמעט וחוזר ומתחדש, כמו בני אדם שמתמעטים ומתחדשים. כלומר, אתה מוצא תכונות שוות בין הירח לבין הצד האנושי הזה. יש באדם הצד האנושי עליות וירידות, כידוע. לא מצב סטטי. פעם אדם עם המון כוח, פעם עייף. וכל בוקר מברכים, הנותן עייף כוח. מתחדשים. אנחנו מכירים את המימד הזה אצל האדם. לפעמים האדם שמח, לפעמים האדם עצוב. יש התחדשות אצל האדם. יש התחדשות של כוחות, התחדשות של מציאות, התחדשות גם היסטורית, כמו שאמר שלמה המלך, זמן לכל ועת לכל חפץ, זמן לאהוב, זמן לשנוא, זמן מלחמה, זמן שלום, זמן לבכות, זמן לשמוח. יש שינויים, יש התחדשות. והדבר שהכי מצביע במציאות הטבעית להתחדשות הזאת זה הירח, עד כדי כך שהירח יש לו השפעה מאוד משמעותית על כדור הארץ בגאות ושפל. הוא מצליח להזיז את המסה הזאת של המים, כן? דבר ידוע, מוכר ואין עליו עוררין, שזה השפעת הירח, אתה רואה? הוא גורם לך, פתאום המים עולים, פתאום המים יורדים. יש מקומות בעולם שזה בכלל מדהים, זה מדובר בשינויים אדירים. אז אם כן, אנחנו רואים שבירח יש את הממד הזה של ההתחדשות, ולכן כמובן הירח יקבע את חידוש הזמן. חודש, כולנו יודעים שזה מהשורש חדש, התחדשות, כן? זה משפיע עלינו. וכמו שאמר אחר כך, אתרת, תפארת, לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה. הנה מפורש בברכת הלבנה, אנחנו מציינים שאנחנו עתידים להתחדש כמו הירח עצמו. ושייך, עד כאן הסברנו למה יש דבר מיוחד, ברכת הלבנה, יחס למצב הלבנה בתורה, ברכה מיוחדת שנתקנה על המציאות הזאת, כי יש לאדם ויש למה שקורה בעולם שייכות במה שקורה עם הירח. עכשיו,
עמוסי בטן זה אדם?
זה אנחנו, כן. עכשיו, דבר שני, המהר"ל רוצה להסביר מה זה קבלת פני שכינה. שאנחנו מברכים ברכת הלבנה, זה נקרא קבלת פני שכינה. מה הקשר בין זה שאנחנו רואים כל חודש, כמו שעוד כמה ימים, כן? בעצם כבר מחר בלילה, לפי דעה אחת, כבר אפשר לברר ברכת הלבנה. בגימל לחודש, לפי דעה השנייה צריך שיעברו שבעה ימים, ככה סובר השולחן ערוך. מה שלא יהיה, מה קרה? שברכת הלבנה, קבלת פני שכינה, איך הגענו לזה? זה המהר"ל עכשיו רוצה להסביר. ושייך בירח קבלת פנים ביותר מכל הכוכבים. מפני כי הירח הוא מן העליונים ויש בו קבלת פנים. כלומר, זה לא שאתה ניגש לירח חופשי. זה לא. בכל זאת יש איזה מחק שמחייב להתייחס לחידוש הלבנה בכל חודש. כי יש לירח חיבור על התחתוני, כמו שהסברנו, כמו שאמרנו, כאשר הוא בגלגל התחתון. כלומר שיש לנו שייכות לגלגל הזה. והוא דומה כמו אורח שבא אל בעל הבית והבעל הבית מקבל פניו. כלומר, אנחנו דומים לאלה שכל חודש באים לקבל אורח שנעלם תקופה מסוימת. והנה אורח שלא ראית פתאום מופיע. כן, לא מעניין. אולי זה השורש של המילה בכלל, ירח, אורח. אבל החמה אין לה חיבור על התחתונים. כלומר, זה בכלל לא שייך למדרגת העולם שלנו. לכן, לא מצד המרחק, ולא מצד האור, ולא מצד גם הירח, לעומת הירח, השמש, זה מציאות קבועה, אין פעם חצי שמש, רבע שמש, כמעט אין שמש, ופתאום השמש מתחדש. לא, מקסימום זה עננים שמכסים את השמש, או בגלל שזה לילה, ואז יש צד של כדור הארץ שלא מואר, אבל זה לא קשור שהשמש בעצמו פתאום נעלם, ואחר כך מתחדש, לא שייך לתחתונים. אבל החמה אין לה חיבור לתחתונים, לכך על הירח בלבד, אמרו כאילו היה מקבל פני שכינה. כלומר שייך, יש לנו שייכות לזה, יש לנו יחס למה שקורה עם הירח. ודבר זה תמצא בכמה מקומות. כל מקום שיש דמיון, מה? כאשר יש קבלה ראשונה, נאמר על זה כאילו היה מקבל פני שכינה. כלומר, המהר"ל רוצה להגיד שכל פעם שמתחדש משהו אל האדם, שייך לדבר על קבלת פנים. כמו שאמרו במסכת שבת, שקולה קבלת אורחים כקבלת פני שכינה. אתה רואה שפתאום באים אליך אנשים חדשים, או אנשים שלא ראית זמן מה, זה כאילו קיבלת פני שכינה. כי האדם נברא בצלם אלוקים, עכשיו הוא הולך להסביר מה כל כך גדול בהכנסת אורחים, בקבלת פני אורחים. זאת אומרת, זה לא, אל תחשוב שזה דבר סתם, מה שאמרו חכמים. כשאומרים אצל חכמים כאילו, זה לא כאילו שאנחנו אומרים היום. כאילו הכוונה שיש בזה שייכות לעניין. אין, היום כאילו זה כוונה סתם, אבל אצל חכמים זה לא ככה. כאילו זה אומר שיש שייכות לדבר הזה. איך יש שייכות לקבלת פני שכינה? לעניין של קבלת אורחים. כאשר הוא מקבל פני האורח שלא היה אצלו כלל, הוא בא עתה אליו מצד קבלתו עתה הפנים מחדש, נחשב כאילו קיבל פני שכינה מצד הדמיון הזה. זאת אומרת, פתאום מופיע לפניו צלם אלוקים, כי כל אדם נברא בצלם אלוקים. אז יש התחדשות של הופעה אלוקית אצל האדם. כשאורחים מגיעים ואדם נברא בצלם אלוקים, יש התחדשות אצל האדם של מפגש עם נוכחות אלוקית. כי אותו שלא היה אצלו עד עכשיו, אתה מקבל עיקר צלמו כשנראה לו מחדש. מה הכוונה? הכוונה שכשעד עכשיו לא ראית אותו, את אותו אדם, והאדם הזה מופיע אצלך מחדש, ההופעה המחודשת הזאת של צלם אלוקים שבאדם עושה רושם על האדם. יש פה בתוך העולם שלך משהו נוסף שמופיע. אנחנו צריכים לקחת ברצינות זה שהאדם נברא בצלם אלוקים. זה לא סתם. זאת אומרת, יש פה נוכחות אלוקית מוגברת. כשאתה מקבל פני אורחים, יש פה הגברת הופעת האור האלוקי שמתגלה דרך האדם בצלם אלוקים שבו. וזה, אומר המהר"ל, כאילו היה מקבל פני שכינה, כי האדם הוא בצלם אלוקים. ואבן מאוד, כי הוא דבר עמוק. למה מתכוון המערה? למה הוא מרמז? לפעמים אדם חושב שכדי להיפגש עם האלוקות, הוא צריך להיפגש עם מלאכים, וכל מיני דברים ניסיים, והופעות יוצאות מגדר הרגיל. אז אומר המערה, תדע לך, שהרבה פעמים ניתנת לאדם הזדמנות להיפגש עם דבר אלוקי. בעצם העובדה שמגיעים אליו אורחים והוא מקבל אותם והוא מחשיב את קבלת פניהם, אז האדם זוכה להיפגש עם דבר אלוקי. כי צלם אלוקים שבאדם זה לא הופעה מועטת של אלוקות. זה הופעה רצינית מאוד של אלוקות. נכון שזה מופיע דרך האדם, אבל זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא מזמן לך את זה. כן.
אז יש עניין בעצם יותר נעלה להכניס אורחים שאתה לא מכיר?
כן, עדיין. כי הרבה פעמים אנשים שאתה מכיר, אתה עושה את זה, כי אתה מכיר אותם ואתה שמח, חברים, עניינים. זה לא שאם אתה מכיר אותם לא תקבל אותם. אבל לפעמים אדם יש לו רתיעה כזאת, נרתעת, אני לא מכיר אותם, מה אני אלך עכשיו? זה לא, צריך לקבל. ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אמר מי? מי אמר ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות? נכון? הפתעה זה שמי, פילי פלאים. שמי הקפדן, שכולנו זוכרים את הסיפורים שלו, שהוא היה דוחה מי שרצה ללמוד תורה על רגל אחת, הוא זה שאומר, מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, כי שמי הוא כמובן קפדן כשצריך להיות קפדן. אבל כשצריכים לקבל פני אדם, יודע בדיוק מה הערך של זה, כן? אז מכל מקום, אומר לנו כאן המהר"ל, ואבן מאוד כי הוא דבר עמוק, אני מגלה לך סוד פה. הרבה פעמים השכינה מבקרת אצלך דרך אורחים, ואתה אפילו לא מודע לזה, וחושב שסתם דפקו אצלך בדלת, בטח זה מפריע לך, ואתה אומר, מה אני צריך עכשיו לתקל? תתחיל לטפל באורחים, לתת להם לאכול, לתת להם לשתות, ולהקדיש להם זמן, מה אני צריך את כל הדברים האלה? ידע לך, שזה דבר עמוק מאוד שמזמנים לך כאן. וכן הירח, זה אורח של כולנו הירח. וכן הירח, הוא מן העליונים, ויש לו התייחסות מה אל השם יתברך. כי שכינה יש לה חיבור אל האדם. לכן שכינה נקראת בשם שכינה. כי מה שורש המילה שכינה? שכן. זה האלוקות שרוצה להיות בשכנות עם האדם. כמו שהיה בפרשת השבוע. ועשו לי מקדש. שכנתי בתוכם, אני חפץ, אני משתוקק להיות השכן שלכם. בואו תבנו לי בית. תעשו לי בית, אני אוכל להיות שכנים. אנחנו נוכל להיות שכנים. כמו שביארנו זה בכמה מקומות. וכמו שאמרו חכמים במסכת ברכות, כל מקום שיש עשרה, שכינה עמהם. ואין כאן מקום זה. אתה רואה? מה אומר, מה הוא רוצה להוכיח בגמרא הזאת? שכל מקום שיש עשרה שכינה עם מהם, מה הוא רוצה להוכיח? למה הוא מביא את זה פתאום כאן?
המקום שיש לך שכן השני, זה שם
שכן. שכן השני. מה הכוונה? מה הכוונה שכן השני? עוד יהודי ועוד יהודי. יפה מאוד. המהר"ל רוצה להוכיח שגילוי שכינה זה על ידי בני אדם. שומעים? אומר, הנה ברוב, אני רוכיח לך. חז"ל אמרו לנו בגמרא מפורשות, שאם אתה זוכה להיות איפה שיש עשרה יהודים ביחד, כן? שהחליטו להתקבץ ביחד, אז אתה הגעת להיפגש עם השכינה. מזל טוב. אדם חוזר מבית הכנסת או מבית המדרש והיו שם עשרה אנשים, אז אשתו תשאל אותו, תגיד, איפה היית? הלכתי לפגש עם השכינה. מה? כן, ככה כתוב בגמורה. כן, לא, כי שם בהכנסת בני אורחים יש פה חידוש של קבלת פני, אבל פה זה לא חידוש, זה עשרה יהודים, אתה כל יום הולך להתפלל בבית הכנסת, מצאת עשרה יהודים, הגעת למי, התפללת במניין, היית עם השכינה. כן.
איפה
כתוב
שזה יהודים?
הרי
האדם נברא בצלם אלוקים, זה גם גויים.
קודם כל, נכון, שצלם אלוקים, חביב אדם שנברא בצלם אלוקים. אבל כשמדברים פה למשל על עשרה, זה לא סתם עשרה, זה עשרה שהחיבור ביניהם יוצר מציאות כוללת של הופעת פני שכינה. אז יש דרגות בזה, נכון, אתה צודק. כל פעם שאתה פוגש אדם, גם מי שאינו יהודי, יש ממד של הופעת צלם אלוקים שבו. אמנם האור החיים הקדוש מסביר שיש דרגות גם בהופעת צלם אלוקים שבאדם. ככה הוא מסביר בפרשת בראשית. אבל יש עניין, כן. גם אברהם אבינו, דוגמה. קבל פני אורחים. לא, לפי מה שהחזר אומרים, זה השלושה ישמעאלים. אז, ועל זה נאמר גדולה הקבלת קבלת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. מאברהם אבינו לומדים את זה. אז נכון, אתה צודק, יש גם ממד כזה. יש ממד כזה שאדם צריך להחשיב צלם אלוקים שבאדם בכלל. מכל מקום, אנחנו רואים שהמהר"ל פה מברר לנו דבר עמוק מאוד. שהמפגש שלנו עם המדרגה שנקראת שכינה, זה מפגש שהוא לא בשמיים, הוא בארץ. הדרגה הזאת היא נמצאת בארץ. אז אצל אוריאר זה כשיש התחדשות, ובעשרה זה בגלל שעשרה מישראל יוצרים מציאות אחדותית כוללת של הופעת קדושה. וכן הירח יש לו חיבור לאדם שהיא בתחתונים, הכוונה שהיא שייכת לעולם שלנו, כמו שהסברנו, מה שאין לכל צבא שמיים, שאין להם חיבור אל התחתונים כמו שיש לירח. לכך אמרו, כאשר מקבל פני הירח ומברך עליו, שיהיה חשוב כאילו מקבל פני השכינה. יש דברים שזה באדם הפרטי, ויש דברים שמתגלים במציאות הכללית, כלל הבריאה, כן.
זה מחסים את כל הדוגמה מזלות, לפי הכוכבים, לא משהו לפי הירח, קביעה כזאת.
כי יש להם השפעה, אבל אין להם את השפעה של הירח. השפעה של הירח זה השפעה מאוד ישירה, כמו שהסברתי קודם. השפעה של המזלות היא השפעה מאוד אמצעית, עד כדי כך שאפשר להשתחרר מזה, שאדם יכול לעלות למעלה מן המזל. אבל ירח, אתה רואה שזה פועל על כדור הארץ, זה לא שפל וגאות, זה דבר שאתה יכול לראות בעיניים. זה לא, זה, יש התייחסות הרבה, זה המקום, זה הגלגל הכי קרוב אלינו, והוא הכי משפיע והוא הכי משמעותי בחיים שלנו, לגבי למשל קביעת זמנים. הוא בין שמש לירח, יש לנו, כמו שכתוב בחומש בראשית, לא רק עניין של יום ולילה, יש לנו עניין של מועדים וחגים והתחדשות של עונות השנה, וכל זה זה במערך הכולל הזה של שני הגלגלים האלה שמאוד משפיעים על המציאות שלנו. והירח זה המקום שבו אנחנו יכולים לחוש שינוי. יש לזה משמעות. רוצה להסביר רגע את הנקודה הזאת. יש המון דברים שמשפיעים עלינו. המון דברים. גלויים ונסתרים. חשופים וסמויים. אבל מה אתה אומר על דבר שאתה רואה את השינוי? הירח, זה לא צריכים לספר לך סיפורים שיש שינויים שמתחוללים במציאות הטבעית ומשפיעים על החיים של האדם. פה לא צריכים להגיד לך. פה אתה רואה זה בעיניך. אז ברור שכשיש במערכת הקוסמולוגית דבר שמראה את השינוי, מראה את החידוש, זה לא במקרה שזה הפך להיות המצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ככה אנחנו התחלנו את החיים הלאומיים שלנו. ככה אנחנו התחלנו את תופעת עם ישראל כעם במצרים, עם המצווה הראשונה בה נצטוו ישראל ככלל, לא כפרט, ככלל. זאת אומרת, נא להכיר שיש עלייה, ירידה, עלייה, התחדשות. חשוב מאוד שגם הכלל וגם הפרט יהיו מודעים לשינויים האלה, לאפשרות של התחדשות. כי כל ההיסטוריה, גם הפרטית וגם הכללית של האדם, היא בנויה מהמצב הזה של ירידה ועלייה, ירידה ועלייה, גל. גלים, עולים ויורדים, עולים ויורדים. זה מוסד, זה יסודי מאוד בחיי האדם. אם האדם לא מודע לדברים האלה, הוא לא יוכל לנהל את חייו כמו שצריך. או הוא התייאש מן הירידה, או שהוא התגאה מן העלייה. מה?
לא משנה כל עניין הירח של ההתחדשות שלו, זה רק למראית עין של בני אדם.
זה בדיוק העניין. למראית עין זה אומר שהקדוש ברוך הוא חיוון שזה ייראה. כי היה יכול, בוודאי שהקדוש ברוך הוא יכול לסדר את השמיים אחרת. אתה מודה? מסכים. בהתחלה הירח היה כמו השמש. מה זאת אומרת? לא הייתה התחדשות. לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לירח, מסכת חולין דף סמך, לכי מעתי את עצמך, אז הירח לא היה במצב של התחדשות. המצב של הירח היה כמו מצב השמש. ראת ההשגחה העליונה, הנהגה האלוקית הכללית, להביא אצל האדם את הידיעה של ההתחדשות דרך מה שקורה אצל הירח. זה לא סתם. זה לא במקרה, אין דבר כזה, לא יכול להיות שדבר כזה משמעותי, שאתה רואה כל חודש, הגלגל הזה הולך ומתמלא, כמו עכשיו בימים האלה, ואחר כך הולך ופוחד ויורד ונעלם מעיניך, לא יכול להיות שאם העין של האדם קולטת את זה, אין לזה משמעות לאדם, לא רק במדרגה החיצונית, אלא גם במדרגה הפנימית שלו. לא יכול להיות. כי אם הקדוש ברוך הוא חושף לך משהו, אז זה אומר שהדבר הזה הוא משמעותי בהכרה שלך. עד רבה, המפגש הזה שיש לנו כל חודש, בברכת הלבנה, עם מה שקורה עם הירח, זה בדיוק לכוון אותנו לנקודה הזאת. שתדע לך שהעולם בנוי מהתחדשות. על מה בנויה כל התשובה? של האדם, אם לא על סדר התחדשות, על זה היא בנויה, שיש אפשרות להתחדש, שאפשר להתמלא, אחרי שאדם נחסר, הוא יכול להתמלא, כמו שהיה מקודם. זה לא סתם שהדבר הזה נחשף לעיני האדם. יש לזה משמעות עצומה.
כן, כי כבר הקדוש ברוך הוא חושף לנו משהו שלא קיים במציאות.
נכון.
אף אחד במציאות הכללית בכדור הארץ לא רואה את זה חוץ מהאדם ולא מבין את זה, וגם זה באמת לא קורה. זה לא קורה, הירח באמת לא ממעט את עצמו. היחידי שבאמת מצליח לקלוט מזה, להפיק מזה,
זה האדם. זה האדם, יפה מאוד, נכון, בדיוק. זאת אומרת שכאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, שם לב, אני מאותת לך מן השמיים, שאל תתפס למראה עיניך. אל תתפס למה ש... אל תתפס למה ש... שכאילו המציאות משדרת לך שהיא קבועה, לא זזה, ופה אנחנו עובדים רק עם חוקים גבוהים וזה לא. אל תתפס לזה. תראה, אני נותן לך בשמיים, נותן לך מנורת איתות שאומרת לך, אדוני, זה לא ככה. אתה תראה עמים יעלו ועמים ירדו. אימפריות יעלו ואימפריות יתרסקו. אני מודיע לך, תתחיל ללמוד את הסיפור ואתה תגלה את הלאט לאט, אתה תבין את כל העסק הזה, אתה תראה. וגם אצלך בחיים שלך, הפרטיים שלך, לפעמים אדם, מה אתה, מה יהיה, מה יקרה, איך אני אצא מזה. אחרי ירח חסר, יש ירח מלא. בוודאי, זה לא במקרה, זה כתוב בפירוש אגב בבראשית, שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את המאורות, זאת הייתה הכוונה שלו. לאותות, ככה כתוב, מפורש, שאת ה, את ה, את הגלגלים האלה, את השמש ואת הריח שאנחנו רואים, זה ישמש לנו לאותות. אז אנחנו צריכים ללמוד מן השמש, מצד אחד יציבות וקביעות ורציפות, כי הממד הזה ודאי קיים. חייתי אפשר לחיות. ומן הירח אתה תלמד התחדשות, התמלות, ויש דברים נחסרים, ויש דברים מתמלים, ויש גלגל בהיסטוריה של האדם. וזה עולה, וזה יורד, ואחר עוד פעם זה עולה. תלמד את שני הדברים האלה. כתוב מפורש בבראשית, שלצורך זה הקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות האלה. ואם אנחנו קולטים את זה, זה אומר שלדבר הזה יש השפעה רבתית על מציאות החיים. עכשיו, בעולם, או נתפסים לאחד, או נתפסים לשני, או יש כאלה שהופכים להיות עמי השמש, יש כאלה שהופכים להיות עמי הירח, ובא עם ישראל ויודע את הסוד של שניהם, קוראים לזה סוד העיבור. שהוא מבין בדיוק שהעולם כולל את כל הממדים, גם את הממד של היציבות והרציפות והקביעות, והוא כולל גם את הממד של ההתחדשות והתמלות. הוא מכיר, העם ישראל בתוך לוח הזמנים שלו מפנים את כל הערכים האלה. והמפגש שלנו החודשי עם הירח, כדי לקדש את החודש, וכדי להגיד את ברכת החודש, ברכת הלבנה, זה מפגש שהוא מפגש לא רק במובן הטבעי, הרגיל, של מי שמתבונן וכמו אסטרולוג רואה מה שקורה שם. זה מפגש שצריך לעורר בנו גם את הממדים האלה בתוך המציאות הנפשית שלנו. בתוך המציאות הפנימית שלנו. הממד הזה צריך להתחדש בנו. לצורך זה, אנחנו באמת באים לברך על התחדשות הירח מדי חודש בחודשו, כדי שאנחנו נדע שהחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. ראית את סוכת דוד נופלת? כן. אז מה אתה תראה? אתה תראה אותה שהיא תקום. מה חשבת? המאור הקטן, הוא יתמלא. והאור הירח כאור החמה, ואור החמה ישיבתיים כאור שיבת הימים. אנחנו אומרים את זה באמת בדיוק בברכת הלבנה, כדי להתמלא מההבנה הזאת, מההרגשה הזאת, המשמעותית הזאת. זה כל ה... זה החשיבות של הדבר הזה.
מה זה אור שיבת הימים?
אור שיבת הימים. בתחילת התורה כתוב ויאמר אלוקים יהיה אור. וזה אור שאחר כך נגנז, כן, כי האור שנברא בתחילת מעשה בראשית זה עוד לא האור של המאורות. האור של המאורות נברא רק ביום הרביעי, בעוד שהאור הזה נברא כבר ביום הוא כבר נברא ביום הראשון, והאור הזה שימש כל ימי מעשה בראשית עד מוצאי שבת.
זה אור של שפע,
זה אור של חיים, זה אור שהוא כוח מחיה, הוא לא רק כוח מאיר במובן צריך לראות לאן אני הולך, אלא זה אור מחיה, זה אור שמאיר גם את הנשמה, הוא לא רק מאיר את הגוף, הוא מאיר את הנשמה. והוא נגנז בתורה, שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור. שמה בתורה האור הזה נמצא. כשאדם לומד תורה, הוא נפגש עם האור הזה, ופתאום הוא מרגיש משהו אחר לגמרי. גם ההסתכלות שלו על המציאות משתנה, לפי הדבקות שלו בתורה, מציאות האדם בעולם משתנה. הבריאת
העולם בעצם לא נפגעת, היא כל רגע ברגע נפגעה העולם, נכון?
נכון.
אז איך הוא נברא בלי האור הזה? האור הזה שימש לבריאה.
לא, כתוב, מחדש בטור בכל יום תמיד, מעשה בראשית. זאת אומרת, האור הזה הוא גנוז, והוא מחדש את המציאות של העולם בסמוי, לא בגלוי. זאת אומרת, בגלוי אתה רואה שזה נראה אותו עולם, נכון? זה מבחוץ, זה נראה אותו עולם. אתה לא רואה היום עולם. השולחנות של היום זה השולחנות של אתמול. אז יש, אבל יש אור פנימי שמחדש את המציאות שהיא מצדיקה את קיום העולם. זה נקרא לחדש את העולם, זה כל יום להצדיק מחדש את קיום העולם. כל יום העולם נידון. האם העולם יש הצדקה לקיום העולם? כמו שכל אדם כל יום בבוקר קם, הוא לא שם לב שאם אדם מתעורר בבוקר, זה אומר שהקדוש ברוך הוא החליט שהעולם צריך אותו. כי אם העולם לא היה צריך אותו, הוא לא היה מתעורר. ברוך השם, הוא מתעורר. נמשיך מחר.